מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן. בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, בוקר טוב, אנקלה פרידמן.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים העיקרים. מה שלומך?
תוכנית נוספת, ברוך השם מצוין, איך אתה?
בוקר טוב לעוד קבוצת מאזינים שלא דיברתי איתך עליהם אף פעם. פשוט, אני פוגש באמצע השבוע אנשים וגם שולחים לי הודעות. תקשיב מה הם אומרים, אנחנו כל השבוע מחכים למהדורת סוף השבוע של כל חי, וביום חמישי מקדימים לקום. כדי להספיק את התפילה לפני ולהיות ברגוע עכשיו עם כוס קפה ומאזינים לנו.
מה אתה אומר?
אז מה הבעיה, בזה שסיפרו לי את זה? עכשיו כבר לא נעים לי, אני מוכרח לספק להם אקשן.
נכון, זה מחייב.
אז יאללה, קדימה.
אקשן, לשמוע חדשות קצת. מה קורה?
להכניס אותם, אמרתי להם שאני אכניס אותם באווירה טובה לחג. אז יש לנו תפקיד פה בשעתיים הקרובות.
בקיצור, אנחנו שפיזין גם הבוקר, לא רק בסוכות.
כן, יהיה מעניין פה, אז בוא נודה רגע למי שעמל ותרח.
חברי הצוות שלנו, עורך אותנו קובי סגל, על הביצוע הטכני מוטי קופפר באולפן, כמו ששמעתם, יאנקלה פרידמן ואיתי גדסי.
ואנחנו מתחילים. לפני שנצלול לבחירות המונציפליות, שבינינו זה, אין עיר שזה לא מדברים עליה, ובכל עיר אגב, הציבור המקומי חושב שאצלו יקום ויפול דבר. והאמת שיש אבל קשר בין עיר לעיר, לשנייה לפני שנצלול לזה, לא יצא לי עוד הזדמנות לדבר איתך על מה שקרה ביום כיפור. מה שקרה בתל אביב ביום כיפור.
נכון.
אז ממש רק במילה, תשמע, פשוט, כמו כל יהודי.
במילה לפניך, לפני המונולוג, מלחמה על מדינה יהודית. פשוט וקל. פעם זה היה חיה ותן לחיות, הם היו אומרים שאנחנו ניתן להם לחיות. היום הם לא רוצים שאנחנו נחיה כאן, כי אנשים חרדים או דתיים במדינת ישראל. פשוט וקל.
מסכים איתך, וכי גודל הזעזוע, תדע לך, שהפסיק, אנחנו צריכים להפסיק להגיש את הלחי השנייה. אם הגענו למצב שלא נותן לנו להתפלל ליהודים, להתפלל במדינת ישראל, לא משנה איפה, על כל גרגיר אדמה במדינת ישראל, לא נותנים לנו להתפלל, כמו שההלכה אומרת, לא כמו שהם רוצים ומדברים, כמו שכתוב בהלכה וכמו שצריך, אם את זה לא נותנים לנו, תקשיב טוב, במרחב הציבורי, זה אומר שבטווח של שנה, שנתיים, שלוש, גם בבתי כנסת לא ייתנו לנו, וגם בישיבות לא ייתנו, יגידו, אין יום, למה ישיבה חייבת להיות רק של בנים?
היום, למה עוד כמה שנים? למה עוד כמה שנים? היום הם לא רוצים שתהיה בישיבה.
לא, בתוך הבית כנסת, היום הם אומרים לך.
אותם אנשים שמפגינים, עזוב את רוב המדינה, את הממשלה, כי היא בידיים שלנו. אלה שמפגינים, הם בטח נגדנו, הם לא רוצים שנהיה גם בישיבה.
צעקו לך, יש בתל אביב 500 בתי כנסת, אדוני, אם זה היה בידיים שלהם, גם ב-500 האלה, או ישו מחריבים אותם והופכים אותם, אגב, לחצי מהם למסגדים, כי ראיתי שלערבים, למוסלמים, להתפלל, כמובן בהפרדה מגדרית, שם אף אחד לא פה, אין פה צפה ואין מצפצף. אבל חרדים, זה חרדים, שק החבטות של כולם. אז אני רוצה להגיד, ברשותך, ובזה אני מסיים, נכון, חרדים ודתיים, תיקן אותי מוטי באוזניה, אתה צודק, זה כלל, אתה יודע מה? וגם מסורתיים, כי רוב הציבור, המסורתי אפילו בארץ ישראל, כל בן אדם יהודי, טיפה רגש יהודי, לא יכול להיות שביום כיפור, זה שיא השיאים מה שהם עשו. אני חושב, אנחנו צריכים להילחם בהם חזרה, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אין דבר כזה שאתם תקבעו מי כן ומי לא. טוב, זה היה על הנושא הזה, הייתי חייב פשוט להוציא.
אז אפרופו מה שאתה אומר על הדבר הזה, קצת הכיס אותי הדברים של אריה דרי, שהוא אמר שנתפלל, תעשו את זה בבית כנסת, לא צריך לעשות את זה.
ככה אריה דרי אמר?
כן. שעדיף שמתפללו בבית כנסת, אותם אנשים. זה לא הרעיון, אני חושב שהוא טועה פה בהבנה של התמונה. זה לא איפה להתפלל, יש פה מחאה.
אני מסכים איתך, אבל אם העלית את אריה דרי, אז הבאת לי כבר מכיוון אחר, ביקורת חריפה עליו.
אוקיי, בוא נשמע עוד רגע את הביקורת.
אין בעיה.
אבל רגע לפני...
בנושא המונציפלי, כן, רק שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים, בנושא המונציפלי יש לי חד משמעי ביקורת.
לפני ביקורת, אחרי הביקורת הזאת, אני רוצה לפתוח בדבר אחד חשוב, כי אני שומע הרבה כותרות עכשיו בעידן הזה של הבחירות המונציפליות. ואנשים לא שמו לב לדבר אחד, וחשוב לי מאוד שהנושא הזה יעלה כאן בשתי דקות שאני רוצה לדבר עליו. וזה הנציגים היוצאים. יש עכשיו רעיון רשימות כמו בכל דבר, בכל מקום, בכל שנה, ולא כל שנה, כל קדנציה.
רק בש"ס.
לא, בכל המפלגות, דגל התורה בבני
ברק. לא, אבל אף פעם לא במקום עשו הדחה של רשימה שלמה והביאו הדחה
רשימה אחרת. אבל רגע, שם אחר כך תיתן את ה...
לא, אני אומר לך, אתה אומר
הדחה. אני אומר בכל מקום, בדגל התורה בבני ברק החליפו את כל הרשימה, חוץ מנחם שפירה, כן.
אוקיי.
אולי שירות הרב שטרן, אבל זה 10 נציגים, 14 נציגים בו.
קדימה. כולם בכל הארץ. הכל נשאר, זה נשאר, לא נשארו.
אמרתי שפירה וקקון, ואולי שלמה שטרן.
אז כבר אתה בשלוש. אין מקום שהורידו את כולם, אמרו אתם לא שווים כלום.
טוב. אז זה הביקורת? לא, כי ניסיתי ללכת על משהו אחר. אני רוצה לפתוח בחיובי, אני בכלל לא מדבר על השלילי, לא רלוונטי. אני רוצה להגיד, להצדיע ולהביע את הערכתנו בשם, לא יודע כמה, במגזר החרדי ובציבור הכללי, לאותם שליחי ציבור שבמשך 15 שנה, 10 שנים, 20 שנה, עבדו למען הציבור שלא על מנת לקבל פרס, ואני אומר עם כל הביקורת, כי יכול להיות שבמהלך השנים האלה אמרנו למה הוא מינה את דודה שלו באיזה תפקיד, כן, אחרי 15 שנה מישהו אמרו לו יש לך איזה זה, אז הוא אמר הנה קחו את המזכירה, לא קרה שום דבר, לא על זה נופל, כן תקשיב, 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 אחרי 20 שנה לא על זה אני אומר אם הנציג הזה היה טוב או לא, הוא היה טוב אם הוא ענה לאלפי פניות ציבור, הוא היה טוב אם הוא הלך והסתכל מה הציבור שלו צריך, ובתי כנסת, והקצאות, ודברים שכל הציבור צריך, ולכן אנחנו צריכים להגיד לכל אותם נציגים, וזה לא קשור לבני ברק, בכל הארץ ראיננו נציגים, אז בואו מקום אחד את כולם, מקום אחד חציים, להגיד להם תודה רבה על כל השנים שהם עשו, כי אנשים עכשיו, בכל הבחירות, ואז לא שמים לב גם לאנשים האלה, ואני רוצה לומר לאותם ציבור שנכנסו.
למופרשים, אתה מדבר, לא על הפורשים, אלא על המופרשים.
לפורשים,
אף אחד לא פרש מעצמו, שמת לב?
לא משנה.
כולם מופרשים, אז כנראה שיש סיבה, למה אתה מעדן את זה? בואו נקרא לילד בשמו.
רגע, אני עוד לא הגעתי.
אם מפרישים מישהו.
אבל לא, אין בשמו, אני אומר, אני מדבר עכשיו על הפולה. אני אומר, כל מקום שיש נציג, וגם אם יש נציג שלא הבין שהוא צריך לזוז אחרי 20 שנה, אז מותר לעזור לו קצת לזוז. לא קרה שום דבר. אנשים נכנסים מטאטא חדש, מטאטא יותר טוב. ונכנסו דם צעיר, ולכן אני עכשיו פונה אליהם, אלה שנכנסו, אתם הדם הצעיר, אתם אלה שצריכים לקדש שם שמיים, ואתם צריכים לענות לאלפי פניות, חברי מועצה לא על מנת לקבל פרס, הם לא עובדים בשכר, ותקדשו שם שמיים, ותשתדלו לעשות את זה על הצד הטוב, כי לפחות כמו הנציגים שיצאו.
מה אתה אומר, רענון שורות? אז דרי לא צריך לרענן את עצמו אחרי 30 שנה? תגיד לי מה, אתה רציני? רק במועצה, רק בחברי עירייה?
אם אתה רק רוצה לתת איזה
לא, אבל הוא מנהל את כל העניינים. לך הביתה, תן לדור צעיר.
למה הוא היה כזה? אתה הופך אותי עכשיו לעורך דין.
לא, כי אני לא מבין איזה טענה. יש פה נציגי ציבור שעובדים 10-15 שנה, ואתה אומר, בוא נרענן להם את הרשימה, מטאטא חדש, מטאטא חדש, מטאטא טוב. לא, אני
שואל, אתה, אם יש תוקף, אתה תוקף, אתה רוצה להשאיר אותם עוד אחרי 20 שנה?
מישהו שעובד, בטח שאני אשאיר אותו, והציבור אוהב אותו. סליחה, אתה צריך לראות את מי הציבור אוהב. לא הביא לי נציגים אלמונים שאף אחד לא מכיר אותם. יאללה, אני החלטתי שהוא יהיה הסקן שלך. אני בוחר גבאי, אז בבית כנסת אני בוחר את מי ש... אני לא אביא מישהו מבחוץ ויגיד, או, אתה תהיה גבאי, למה? אולי תהיה טוב. יש לי מישהו שיוכיח את עצמו עם קבלות, ובכל מקרה, אם מדברים על מטאטא חדש, אז את הרשימה לכנסת, תרענן אותה.
רענן, מה זאת אומרת? אתה לא עמוד כאן, נשמע, כל רשימה שעשו חולפה בחמש שנים האחרונות, כל הרשימה כמעט. ועוד שניים אחרונים, שנייה.
חוץ ממי, עם דיקטטור, סליחה, הוא דיקטטור כמו דיקטטור.
הוא חזר עכשיו, אני לא מבין מה אתה רוצה.
מה זה חזר עכשיו? הוא 30 שנה בפוליטיקה, איזה חזר עכשיו?
30 שנה, מה, היה הפסקה, אני אומר לך, חזר ב-2013.
אתה מכריח אותי לקרוא לילד בשמו, היה הפסקה כי לא הייתה לו ברירה, כי הוא היה בכלא. ארי דרי, ארי דרי ישב בכלא, לא משנה על מה, אבל בגלל זה הוא נאלץ להפסיק, אז הוא הפסיק לכמה שנים וחזר. זה לא אומר שהוא הפסיק. אז אם הוא טוען שמטאטא חדש ומטאטא יותר טוב, אז אדון ארי דרי, לך בעצמך הביתה, שים אנשים מרעננים חדשים.
שהוא ימצא מישהו יותר טוב שיעשה את
העבודה. וכל זה ממה, מזה שבאמת אני לך כואב לי באופן אישי, אמנם זה כבר עלה ברדיו, אבל יעקב זכריה הוא חבר מועצה מסגן ראש העיר בבני ברק, מש"ס, דח בבושת פנים, ממש בבושת פנים, ואתה יודע מה, בדקה המאה, עד הדקה המאה גם החזיק אותו, כי אגב, אם הוא לא היה מתמודד, אם היו אומרים לו את זה מראש, אם הוא היה מתמודד לבד, הוא היה לוקח פה בהליכה. הוא היה מרסק את שס.
לא בטוח. הרבה ניסו לפניו. עכשיו בוא אני אענך על העניין.
כן.
בשביל לאזן את התמונה.
בבקשה.
ואני מאוד אוהב את יעקב ומעריך אותו, ואני חושב שזו עבדה גדולה לציבור בבני אמון.
אתה מדבר עכשיו בתור דובר של דרי?
אני דובר של דרי.
אני שואל, אתה רוצה לענות?
לא, אני חייב לאזן את התמונה. אתה תוקף, ואתה אומר שיש פה בעיה. אז אני אומר, שלא יחשדו שאני יש לי עניין מול יעקב, אני אוהב אותו, אני חושב שהוא בן אדם מוכשר, ומגיע לו תפקיד ומועצה, והכל, חד משמעית. אבל, כשאתה בא ואומר, ואני אמרתי כאן לא פעם, ולכן חשוב לי שפתחתי עם הערכה לנציגים היוצאים, ולא משנה מאיזה מפלגה הם, אז אמרתי לא פעם ביקורת, גם כאן ברדיו, על נציגים בתנו, בכל מיני, עזוב, לא, לא נכנס עכשיו לשמות, על כל מיני פעולות שהם עשו ולא עשו, ובעיקר לא עשו, כולל אתה, מדבר על האחברים לא עשו, ועל הזה. ועכשיו, כל אותם אנשים שהיו נמצאים ברשימה, ואם אתה ספציפית מדבר על בני ברק, אז היו צריכים לרענן שם הרבה אנשים, ולא משנה אם זה טוב, לא נכנס לעניין, תמיד צריך להתחדש. והייתה שאלה, האם אפשר להעדיף אדם אחר על פני אדם מסוים? כלומר, נניח אפשר, יש שם כמה אנשים שמתמודדים על אותו תפקיד, סגן יש אחד, כנראה. אם היה שניים, היו פותרים שם בעיה. ואומרים אנשים, אני לא מוכן
לעבוד. גם לדעתך בטוח שבוסו רק מדמיין את רשותך.
רגע, רגע, לפני בוסו, לא, תבין שנייה את הרעיון. שנייה, תבין את הרעיון. לא, אם הוא יפסיד, אם בוסו יפסיד. מה יש לקרוא? אם הוא יפסיד, יש סגן אחד. אי אפשר על סגן אחד לתת 10 אנשים, זה פשוט מאוד. ולכן צריך להעדיף. ואז אמר אריה דרי, להערכתי, אני עכשיו מפרשן אותו בלי לשאול אותו, או שאנחנו מעיפים את כולם, או שאנחנו משאירים את כולם. הבנת? מה היית עושה? איך אתה היית, מה אתה היית מחליט?
טוב, מה אני
אגיד? לא, 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 תגיד לי טוב, מה היית עושה? אני שואל לך, אם אתה יושב ראש תנועת,
אני כמו שאמרתי לך, לא משנה מי עושה. אני שואל את הציבור,
עושה סקרים, על כל מקום עושה סקרים?
לא יודע, אבל לא הייתי לוקח נציג שעובד.
אז אני אומר לך שאני מרחם על אריה דרי, שהוא צריך לקבל החלטה באיזה 100 ערים, על כל נציג, כמו שאתה מדבר עכשיו על בני ברק, על כל נציג, אם הוא כן טוב, ובוא נעשה סקר, ובוא נבדוק אם הוא יכול, ויש מלא מקומות
שאני,
רגע, רגע, ועוד מילה, ועוד מילה, ועוד מילה, ועוד
מילה, ועוד מילה,
שנייה, אבל על התנהלות אפשר להתווכח, על התנהלות זה לא זה השאלה, לא הבנת. אני תכף דוגמה, עכשיו קיבלתי מכתב של פה חולון. כל הרבנים אומרים, הנציג הזה, שאריה דרי השאיר אותו בסוף. השאיר אותו, הנה, כמו שאתה אומר, השאיר בסוף את הנציג. אומרים, לא מקובל עלינו שהנציג הזה נשאר. למה? מבריח קולות.
שוב, מי מחליט הכל? אריה דרי, על דעתו. ואתה מחזק את מה שאני אומר. הוא עושה מה שבא לו, לפי דעתו האישית ולא לפי הציבור.
אז הוא, שם עשו סקר, אבל אותו אדם, אני לא רוצה להזכיר.
אז איך אתה גם נגד רבני העיר, אריה דרי, רבני ש"ס? כי בכל מקום יש כמה דעות, יש רבנים אומרים ככה, יש רבנים אומרים ככה.
מה, אתה לא יודע את זה? זה חדש לך?
לא רוצה שישמע פה ביקורת ממש רק על אריה דרי.
לא עניין שביקורת, מותר לבקר, מותר לבקר, אבל צריך להבין את כל מכלול השיקולים. צריך להבין את מכלול השיקולים. גם אתה לא היית יוצא מזה ראש.
שלא יבוא בדקה 100 ויתקע את יעקב זכריהו. אל תגיד לי, אל תגיד לי שזה מקובל, כי אף אחד זה לא מקובל. אבל אני מדבר איתך על כל מיני, לא, כל מפלגת ש"ס בבני ברק. יש לנו פה דליין הפרוך, מסמנים לי באוזניה שהם חייבים להתקדם.
אנחנו נחזור, בוא נדלג. נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד.
בוקר טוב.
על מה? נתחיל עם המשפט נתניהו. נבצרות, נכון? ידונו היום שופטי בגץ.
אתה באמת חושב שיש סיכוי שבגץ ישאיר לנו את ביבי תלוי באוויר את ראש הממשלה לעוד 3 שנים? שזה מה שבאמת...
אני לא יודע, אבל...
זה מה שהם רוצים בעצם?
אתם יודעים שזה עזוי. אתם יודעים, יש פה משפט נתניהו, אתם רואים, זאת אומרת, אמרתם בטעות, אבל יכול להיות שזה כל הסיפור כולו.
ברור שבסוף
הנושא... כן. בסוף הכל שפיט, אתה יודע, גמרנו את יום כיפור.
הכל שפיט והכל נתניהו, זה לא רק הכל שפיט, זה ברור פה שאנחנו עוסקים כרגע בנתניהו.
כן, אנחנו אחרי יום כיפור, אתה יודע, התפללנו המון שעות, 24 שעות התפללנו, ופתאום אתה מגלה, רגע שנייה, מי אלוהים פה? אלוה המשפט או זה, אלוקנו שבשמיים כמובן.
תגיד רגע, בהנחה ובגץ, כמו שאתה יודע, הם לא כל כך אוהבי נתניהו, בהנחה והם באמת יפסלו את החוק. אתם תחוקקו אותו שוב?
מה זה יעזור להם?
אנחנו נמצאים להגן על הדמוקרטיה בישראל.
איך תמצא, איך?
אנחנו נשמור על המדינה שלנו, על הדמוקרטיה, מסתבר אלה שצועקים ברחובות דמוקרטיה, כבר רוב הציבור כבר מבין שהם לא הצד של הדמוקרטיה, אלא של הדיקטטורה, שהם מעדיפים את הדיקטטורה שמחליטה על כל דבר, כן, גם אם נתפלל ואם לא נתפלל, ודרך אגב זה רק ליהודים כמובן, כמו שכולם כבר ראו, כן, אתם רואים שזה דברים שקרו פה בשנות
השלושים. אבל מה תעשו בו? אנחנו כבר נמצאים בדיון, כן? השאלה מה קורה, האם לא תצייתו לפסיקת בגץ? מה השלב הבא? אני מנסה להבין האם אנחנו הולכים לקראת איזשהו פיצוץ, או שתקבלו את הדין ותגידו בסדר, אנחנו מבינים מי שולט במדינה, ואותם, לא יודע, 2 מיליון איש, כמה הצביעו למפלגות הימין, יכולים לשים את הפתק ישר בפח? יפה, שישימו את הפתק בבית כבר בפח, אבל שילכו ויתרחו עד הקלפי, ונגמור עניין.
אנחנו צריכים להיות סבלניים גם בקטע הזה, אנחנו יודעים ששינוי אי אפשר לעשות בחודשיים ולא בשנה, יכול להיות שזה ייקח לנו קצת יותר זמן, וצריך שינוי, כי אנחנו רואים שהמצב הוא כזה, שהם גם הרשות השופטת, גם הרשות המבצעת וגם הרשות המחוקקת. לא ייתכן כזה דבר, וזה צריך להיפסק. אני מאמין שהם לא יחליטו בצורה כזאת, כי הם צריכים להבין, ומבינים את זה, שעם כל הרצון שלקחת את הכוח לידיים, הם צריכים להבין שהם מפרקים את המדינה. בסיפור הזה הם הולכים לפרק את מדינת ישראל, לפרק את הדמוקרטיה כמובן, כן? אתה יודע, הדברים הכי, הדבר הכי עזוי בסיפור הזה, שצועקים דמוקרטיה והופכים אותנו לדיקטטורה. וזה דבר שלא ניתן לו לקרות, לא ניתן לקרות למצב כזה שבתוך מדינת ישראל תהיה אנטישמיות הכי גדולה בכל העולם, שהיהודים לא יכולים להתפלל, וזה דבר שבלתי ניתן להבנה.
כן.
תגיד לי רגע, אני רציתי לעבור איתך גם, האמת שהכל באותו נושא, אבל היועצת המשפטית לממשלה, בפועל, מאז כינון הממשלה, כבר תשע, אני חושב שתשע מקרים, הייתם צריכים, הממשלה הייתה צריכה ייצוג נפרד ועצמאי. וזה עלה מעל מיליון שקל כבר. זאת אומרת, ולעומת ממשלה קודמת, הייתה פעם אחת בלבד שהייתה צריכה ייצוג עצמאי. איך אנחנו מסתדרים עם זה? איך מישהו גורם ליועצת המשפטית לממשלה ללכת הביתה? ואני לא מבין למה אתם, למי אתם מחכים בעצם?
תראה, קודם כל, זה לא הגיוני הסיפור הזה. לא ייתכן, היא לא עושה את תפקידה. ברגע ש...
היא לא מייעצת לכם, היא אוסרת עליכם.
היא לא יועצת. בואו נשנה לה את השם קודם כל. לפחות את זה אנחנו מסוגלים לעשות. כן, כי הסיפור כולו זה שאנחנו לא, בעצם לא שולטים במצב. בואו נגיד את האמת, נודע על האמת. ולכן, בנושא הזה, קודם כל צריך לפצל את התפקיד שלה בדחוף מאוד. אי אפשר להשאיר את המצב כמות שהוא. כי אנחנו רואים, כל ילד מבין שהיועצת המשפטית היא לא יועצת משפטית בעצם. זה כמו שיגידו שאני סגן יושב ראש הכנסת, ואני לא סגן יושב ראש הכנסת בפועל. כן, אני מנהל דיונים. כל אחד צריך לעשות את תפקידו. המינימום זה לעשות קודם כל בלתחיל מהתפקיד שלך, הטייטל שכתוב לך על הדלת. אי אפשר שיועצת משפטית תהיה פתאום מטובת משפטית של הממשלה.
אבל כולנו יודעים את זה, ובפועל כבר עברה שנה, והיא עדיין ממשיכה לחייך, ויכולים לחייך כל הדרך אל הבנק. ואנחנו לא עושים כלום. אנחנו, אני מדבר על הממשלה. אני מדבר אנחנו על הממשלה.
זה לא דבר... נכון. ותראו, בואו נגיד דבר כזה, אם אנחנו חייבים את הרפורמה, בלי הרפורמה אי אפשר לעשות כלום. לא לפטר ולא להשעות ולא כלום ולא לפצל. כי אנחנו יודעים שהדברים האלה, אתם רואים, גם ראש הממשלה הוא שפיט בעצמו. בקטע של הזאת, אם הוא זכאי להיות ראש הממשלה או לא, זאת אומרת, 2,400,000 מצביעים, 400,000 מצביעים שהצביעו לו, הם כבר לא שווים כלום. זאת אומרת, וזו דיקטטורה, זו הלכה למעשה דיקטטורה.
כן. תגיד, למה אתם לא מתקדמים בנושא הרפורמה, או שאתם מבינים שיהיה קשה להתקדם בשעה שהחרדים מטילים וטו כי הם רוצים את חוק הגיוס, ואנחנו שומעים קולות בליכוד שאומרים, אולי זה לא הזמן להעביר את זה עכשיו?
כל דבר תהיות, קודם כל, בשלבים נכונים, בהסברה לציבור גם, צריך להבין את הדברים האלה. מי שלומד תורה, ילמד תורה, מי שלא לומד תורה, ילך לצבא, זה מה שצריך להיות, ככה מתנהלים.
בינתיים הליכוד עוד לא הציע הצעת חוק בנושא חוק הגיוס, כפי שהתחייבתם להביא עוד לפני תקציב המדינה, ואחר כך דחינו.
ראיתי אתמול איזה פתק על שולחן הממשלה. ראיתי אתמול שהשר גולדקנופ הביע את מורת רוחו, אפילו באמצעות פתק למזכיר הממשלה. הבטחתם לטפל, שום דבר לא קורה. למה החרדים תמיד בסוף?
אין לי טענה לחבר הכנסת וטורי.
לא, אלא, אבל הממשלה.
לא, נתניהו, נתניהו מורח אותנו פעם אחר פעם. אנחנו זורמים איתו, רפורמות משפטיות, כל מה שהוא רוצה, ובסוף לא קורה עם זה כלום. אנחנו נשארים בלי שום דבר. בוא, את החרדים...
לא, ומי המגזר שמשלם את המחיר הכי יקר? אנחנו, החרדים.
גם תעשתה, וגם בסוף לא מקבלת שלו.
התיאוריה שאתם שומעים את המחיר הכי כבד, יש כאלה שאומרים שאתם לא תורמים כלום, ואנחנו באמצע שאומרים שאתם
חשובים.
רגע, אתה באמצע, אתה לא יודע את האמת, אתה לא יודע את האמת שבלי התורה ובלי בני הישיבות, אז לא היה זכות קיום פה לעם ישראל בכלל?
צריך תלמוד תורה. אני אומר שזה דבר מאוד חשוב. נתניהו לא דוחק שום דבר צידה, אי אפשר להתעלם את זה, אי אפשר להחביא את זה, לחסות את זה ולהגיד לא, זה לא קיים. כן, זה קיים, צריך לפתור את הנושא הזה. ברור שנתניהו מכיר בדבר הזה, ואנחנו נטפל בזה. ולא צריך לטבוע בכל מיני צעקות מכאן ומכאן, וכן, תלמוד תורה, ברור שזה חשוב, אתה לא צריך לשכנע אותי.
אז,
וחשוב גם צבא, וחשוב הכל. זאת אומרת, וכן, אנשים צריכים ללמוד תורה, חייב להיות ללמוד תורה
השאלה,
בישראל,
השאלה הייתה, וחייב להיות צבא. אז השאלה הייתה, למה, והיות וזה גם נחתם במסגרת ההסכמים הקואליציונים, למה זה לא מתקדם? עבר כבר שנה, מאז כינון הממשלה. למה זה לא מתקדם? זאת השאלה.
זה מתקדם, זה יתקדם, חפשים את הפתרון הנכון, כולם בשיחות, כן? גם אני חושב שיש כל מיני רעיונות, גם אני יושב על כמה דברים, גם עם הצד השני, וכן, יש פתרונות, ויגיעו פתרונות, לא צריך, תראה, גם כש, אתה יודע, זה כמו שילד אומר, שמע, אבא, תן לי ממתק, ואז אתה אומר, שמע, מחר תקבל, כי זה מחר החלטנו לתת לך, אתה אומר, לא, תן לי עכשיו, לא. תמתינו, נמצא פתרון הדבר הזה.
אז לפני סיום, בוא נסיים בנימה אופטימית, מה אתה אומר על הדשים שאנחנו מקבלים כבר מסעודיה?
תשמע, זה דבר שלא, לא, זאת אומרת, ממש מפתיע. ואתה רואה את החום והאהבה שמגיעה משם, כנראה שאתה יודע, כשיש לך אויב משותף, אתה תמצא פה את החברות הכי טובה. כבר מגיעים לשם חברי כנסת ושרים, ואני שומע כמובן נסיעות, לא נפרט כרגע. ותשמעו, יש פה איזה בשורה.
אם זה יקרה,
אגב, לא יעמוד בפנינו לא הפלסטינאים במרכאות, ולא הנשק גרעיני, הדברים האלה אפשר לפתור אותם בלי שום ויתור לפלסטינאים.
אם זה יקרה, אתה חושב שמגיע לראש הממשלה נתניהו פרס נובל לשלום?
בוודאי. אנחנו רואים תמיד שהם מדברים וצועקים, והוא לא עושה כלום ולא עושה כלום, ובסוף נתניהו הופך את העולם, תרתי משמע. מביא לפה מדינות שאף פעם לא חשבו אפילו על שלום עם ישראל, יש לו ערכה רבה ומזל לכולנו, וברוך השם שהוא ראש הממשלה.
טוב, אז
אמרו בעבר, בן ימין נתניהו.
אז רגע לסיום, סגן יושב ראש הכנסת, מה התוכניות שלך ככה לחג הסוכות? קצת לנוח, קצת לטייל, אני יודע.
קצת לנוח, אבל אני במפלגה שיש תמיד מפגשים, בעיקר סוכות, סוכה כאן וסוכה שם, ואני אהיה קצת עם המשפחה כמובן בסוכה, בבית, וניסה הרבה בארץ, כמו תמיד.
אז שיהיה חג שמח.
הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, חג שמח, שבת שלום, ובעזרת השם שיבואו לנו ימים קצת יותר רגועים.
ושנזכה כולנו לשבת בסוכת אורו של לוויתן.
אמן. תודה.
חג שמח.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר שלמה קרעי מהליכוד.
בוקר טוב איתי ויאנקה, ללחם ולמאזינים.
שלום ובוקר טוב. תשמע, אמנם בשעה טובה פורסם באמת הישג גדול על פטור מוויזה, אבל לא הבנתי אם זה פטור מוויזה לארצות הברית או לסעודיה.
סעודיה בעזרת השם תגיע גם בקרוב. בינתיים בלי פטור אנחנו כן מקבלים ויזה. בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נהיה שם.
זה היסטוריה, זה היסטוריה. בוא נדבר על זה שנייה, זה היסטוריה. ואיכשהו, אני חושב שאם היה ראש ממשלה מצד אחר של המפה, אז היה פה חגיגות גדולות.
מה זה חגיגות? היו פרס נובל מיד היה מגיע עם יונת דואר, עם יונת שלום לראש הממשלה שעשה את הסכמי אברהם, וש עלה עכשיו קפיצה משמעותית למדינה הערבית החשובה ביותר, שגם שבעצם מקבעת כאן את מעגל השלום באופן מאוד יסודי, מתוך התפיסה של ראש הממשלה של שלום תמורת שלום, של שלום מתוך עוצמתה של מדינת ישראל, מתוך ולא מתוך רפיסות וחולשה. אבל אתה יודע, כשהמחנה הלאומי, כשנתניהו נמצא בשלטון, אז תמיד ימצאו, כשמדברים על נורמליזציה,
בדקת כבר את מזג האוויר בסעודיה לקראת הנסיעה?
האמת שחם מאוד, אני מקווה שיהיה לנו כמו בסוכות שהיו לבני ישראל במדבר, שהצילו אותם משרב השמש, יש שם 40 מעלות.
מה באמת עושה עם סוכה?
אז יש, מנסים לסדר סוכה, אני ביקשתי, ביקשתי שיהיה לנו מרפסת במלון תחת כיפת השמיים, שנוכל שם לפרוס מעל במרפסת, אבל מתברר שאין במלון הזה דבר.
טוב, אז אנחנו קודם כל מאחלים מפה בשם כל...
ארבעת המינים יהיו ונעשה...
אנחנו מאחלים בהצלחה במסע החשוב הזה, כי גם באמת זה באמת הישג היסטורי שבכלל עדיין קשה אפילו להגיד את העוצמה שלו, את גודל ההישג פה. אבל בוא, אני רוצה, אנחנו רוצים לצלול איתך לענייננו פה בענייני
רגע, אבל
פנים ישראלי.
סתם מסקרן אותי מה מטרת הנסיעה, באמת לסגור את הסיפור הזה, כי אתה שר תקשורת, כאילו, בוא, זה לא שר ביטחון, שאתה אומר, אולי יש עניינים ביטחוניים,
או, אתה לפתוח לנו חברה מסעודיה.
לא, לפרוס סיבים אופטיים, כאילו.
יש שם כנס תקשורת שאנחנו משתתפים בו, והתקשורת היא חלק מאוד משמעותי בחיבור הזה, בתוכנית שהציגו הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו בחיבור מהודו דרך מדינות ערב ועד דרך ישראל ועובר לאירופה, קווי תקשורת וסיבים אופטיים זה חלק משמעותי.
לא, אבל זה דברים שהיו קורים בלי קשר להתחממות היחסים או שלא? זה מה שאני מנסה להבין.
לא, זה לא קרה עד עכשיו, כי לא היינו יכולים להעביר במדינה שאין לנו איתה נורמליזציה, לא הייתה משתפת פעולה, ועכשיו זה עומד לקרות. לא רק תקשורת, תחבורה.
אני רוצה להתקדם איתך ליועצת המשפטית לממשלה. שאלתי את זה מקודם גם את חבר הכנסת וטורי ולא קיבלתי תשובה. בפועל, 9 פעמים כבר, 9 פעמים מתחילת מכינון הממשלה, נאלצתם לשלם, בוא נקרא לזה, לקחת עורכי דין פרטיים מהשוק. מי משלם את זה? אני ואיתי גדסי. ועוד המאזינים ששומעים אותנו. אנחנו משלמים לכם את התענוג הזה.
אתה גם משלם הרבה יותר על התענוג שנקרא מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, שפועל הרבה יותר, כן, עשרות מונים מאותם, לא יודע כמה
מאות. לא, אבל היא לא עונה אפילו לתפקיד, היא לא עונה יועצת משפטית לממשלה, והיא נגדה, אז למה, או שהיא תרים... נו, סליחה.
אני מחדד את מה שאתה אומר, אתה מלין על מאות אלפי שקלים ששילמנו עכשיו לייעוץ פרטי.
אמת.
אני מלין איתך על מאות מיליונים שאנחנו משלמים עבור מוסד הייעוץ המשפטי שמועל בתפקידו, שלא עושה את עבודתו. בהחלט, אם יועצת משפטית נגד הממשלה.
אז תענה לי על שאלת ההמשך ברשותך, תענה למאזינים. למה? עברה כבר שנה, אתה יודע, חיכינו חודש, חודשיים, שלוש. עברה שנה מכינון הממשלה, יאללה. הביתה.
אני דעתי אמרתי בצורה מאוד מפורשת, אני חושב שיועצת משפטית שפועלת נגד הממשלה, בצורה מאוד בוטה, בצורה מאוד, גם בעניינים שברור לכל בר דעת שתפקידה הוא לייצג את הממשלה ודברים נכתבו ונאמרו בעבר מאוד, בצורה מאוד מפורשת, לא צריכה להיות יועץ משפטית, צריכה להניח את המפתחות, את לא מסוגלת לייצג את הממשלה, את כושלת בתפקיד, תניח את המפתחות, לכי הביתה. איך להדיח אותה, מה התהליך, זה מסור בידי שר המשפטים וראש הממשלה, ואני סומך עליהם שיעשו את מה שנדרש.
שבינתיים הם חולמים, אני חייב להגיד את זה. מה נעשה?
לא יודע, הם חולמים. אתה יודע, לא כל דבר. הנה, גם אני ניסיתי, גם אני הדחתי את יושב ראש הדואר אצלי במשרד, כי השירות שהוא נתן כושל לאזרחי ישראל להיכנס לכל סניף דואר בפריפריה, וגם לא בפריפריה, ותראה מה...
גם את זה לא הצלחת, גם את זה לא הצלחת לבצע. גם את זה.
ואתה רואה שזה לא... שהיועצת המשפטית לממשלה ובגץ הצטרפו לקליקה השלטת לאותה חבורה של עיתונאים, של חברים, של חברים, של חברים, ועצרו את המהלך, זה הסתיים בסוף בעזרת השם לטובת אזרחי ישראל, אבל אתה רואה שכל תהליך כזה הוא לא תהליך, זה לא באמת ש... יש בעיה של משילות, אנחנו מנסים לתקן אותה.
אז מה יקרה היום? אז בהמשך לזה מה יקרה היום? אמנם אתה לא נביא, אבל מה אתה מעריך יקרה בגץ הנבצרות?
היום זו סכנה, היום יש מתקפה של בגץ נגד הדמוקרטיה במדינת ישראל. יש... הדבר הזה, יש 250 שנות דמוקרטיה בעולם, ואף אחד לא חלם. תמיד אומרים, בואו נשווה למדינות מערביות אחרות. אין אף מדינה דמוקרטית בעולם שבה יש סמכות לפקיד, ליועץ משפטי לממשלה, לשופט בגץ, לכל פקיד, להגיד לראש הממשלה, למנהיג שהעם בחר, כי זו דמוקרטיה, מי בוחר את המנהיג, להגיד לו, לך הביתה כי קיבלת החלטה לא סבירה בעינינו, בצלם נבצרות. אין דבר כזה באף דמוקרטיה.
חוץ מישראל, אז בוא נגיד שזה יקרה פה, ואם זה יקרה, מה נעשה? אנחנו עומדים לפני שוקת שבורה, כי גם אם תחוקק חוק חדש, אז הם יבטלו גם אותו, אז מה עשינו?
נכון.
אז תראה, קודם כל, ברור לי, שברור לנו, כן, הציבור לא יישאר אדיש, אף אחד לא יישאר אדיש אם רוצים לגנוב את הקול שלו. בעצם מה בגץ אומר לציבור? לכו לקלפי, תצביעו, הקול שלכם שווה אומנם, אבל הקול שלנו שווה מיליונים. זו אינה דמוקרטיה, ואני בטוח שהציבור לא יישאר אדיש ויזרק כנגד זה, ובעצם לא יהיה אפשר להכיל את זה. אם אתם חושבים, אם בגץ או יועצת המשפטית חושבים שהם יגידו לראש ממשלה, לך הביתה כי קיבלת החלטה לא סבירה, צלן נבצרות שהדבר הזה יקרה,
כן,
אז
הם יכולים. אבל זה מה שהם עושים, אבל זה מה שהם עושים. סתכל איך הם השביטו לנו את המדינה כבר, הם רצו להוציא את הכספים, הפסידו. הם סגרו לנו את השדה תעופה. כשהם רוצים, הם עושים פה אנרכיה מוחלטת. אתה רואה את זה לבד.
אני אומר שוב, בגץ קורא, אם היום בגץ יקבל החלטה שמאפשרת לפקיד להוציא ראש ממשלה לנבצרות בגלל החלטה, בגלל ניגוד עניינים, לא משנה בגלל מה, הוא בעצם קורט את הענף הדמוקרטי שהוא יושב עליו. כי בלי הציבור אין דמוקרטיה. אם הציבור לא יכול לבחור את המנהיגים שלו, אז גם חברי הכנסת שקבעו את חוק יסוד השפיטה, שבעצם נותן לבג"ץ את הסמכויות שלו, הכל לא תקף. אנחנו בתוהו ובוהו, בכאוס מוחלט. ולכן צריך, אני מאוד מקווה שיתעשתו שם בעליון, ויבינו שהם כפופים לחוק כמו כולנו, שאנחנו מדינה דמוקרטית, ולא ינסו לבטל את הדמוקרטיה. אני אומר, הבעיה שלהם היא לא הניסיון להחזיר כאן את הדמוקרטיה למדינת ישראל. אחרי שראינו את המראות שקרו גם בכיפור, אתה מבין שיש להם בעיה בכלל עם היהודית, לא
נכון,
עם הדמוקרטיה.
אבל
הם מבינים שאם המדינה דמוקרטית, אז היא תהיה גם יהודית, כי רוב העם רוצה במורשת, רוצה מסורת, רוצה תפילת כל נדרה. אבל לכן הם לא יכולים עם דמוקרטיה, כי דמוקרטיה מביאה להם יהדות.
המלחמה כאן חד משמעית על הנושא של היהודית, ואמרתי פה שאם פעם אמרו זה חייב אתן לחיות, אז היום הם לא רוצים שאנחנו נחיה, והם לא רוצים שאנחנו נהיה דתיים, ולא שאנחנו נתפלל, ולא שהמדינה תתמוך בלומדי תורה, ולצערי יש גם גורמים בתוך הקואליציה שאומרים, כן, הרי השרק האלה אולי לא ייתנו לנו עכשיו להעביר את חוק הגיוס, ולא ייתנו לנו זה, ולכן אנחנו נמשכים עוד שנה ועוד שנה, ואנשים בליכוד גם פתאום משתכנעים לכל מיני טענות שעולים בתקשורת לצערנו. ונקווה שבאמת...
אני לא יודע למה אתה מכוון.
אני מכוון לזה שבינתיים באמת יש כאן מלחמה על היהדות של מדינת ישראל, כמו שאתה אומר, ולצערי אנחנו לא מתקדמים בשום דבר בנושא הזה, גם לא בדברים שהם מוסכמים וחתומים בין הציבור החרדי ששותף איתכם בקואליציה, לבין כל מיני גורמים בליכוד שאומרים, לא כרגע, לא עכשיו, לא ככה ולא ככה.
יקרא לעת בשום, הוא מדבר על חוק הגיוס. הוא מדבר על חוק הגיוס איתי, כן? שהתחייבתם וזה עדיין...
כן, עכשיו הבנתי, ואני אומר, זה נושא שמסור לראשי הקואליציה. אני בטוח שהם ישבו את העניין ביניהם, זה נושאים שהם חתומים, זה נושאים שצריך להתקדם איתם, יעשו את זה בהסכמה ביניהם, אני לא שותף לתהליך.
אז משהו שאתה כן אחראי עליו, ובזה אולי נסיים ברשותך, מה קורה עם הרפורמה במשרד התקשורת? אתה יצאת בכל רעש גדול, תוכנית יפהפייה, איפה זה עומד?
זה לא עומד, זה מתקדם יפה מאוד. יצא, פורסם תזכיר חקיקה לציבור, קיבלנו את הערות הציבור. אנחנו בימים האלו עמלים על תיקון וניסוח של מה שנדרש כדי להביא את זה לקריאה ראשונה. בעזרת השם, אני מעריך שבכנס החורף הקרוב, אנחנו נשלים את המהלך.
מתי הרדיו שאנחנו מדברים פה כעת, שזה הרדיו, אני חייב להגיד לך, הרדיו הכי חזק במגזר החרדי בטח, אבל גם מתי יהיה בו כל הארץ?
כשהחוק יעבור, יוסרו המגבלות של הרדיו שנקרא היום האזורי, לא יהיה דבר כזה רדיו אזורי.
החורף?
שמעתם, מאזינים?
זה הולך להיות החורף? זה הולך להיות החורף?
עד סוף החורף, עד סוף כנס החורף, הערכה שלי שזה יעבור בקריאה שנייה.
אתה מוקלט, כבוד השר, אתה מוקלט, אתה יודע.
אני, כן, אמרתי, הערכתי היא, אנחנו עושים כל מאמץ כדי שזה יקרה, בלוחות זמנים, גם פה אגב יש תהליכים, כדי להביא את החוק לקריאה ראשונה, צריך שזה יעבור נסחות במשרד המשפטים, וזה עוד חודש וחצי, חודשיים. אבל אנחנו מתמודדים.
בקיצור, המסוכות, אבל זה עבודה.
עם גלגלי הבירוקרטיה החלודים האלה, ובעזרת השם זה יקרה החוק.
ארבעת המינים קנית כבר?
הוא אמר לך, הוא לוקח לסעודיה.
בדיוק הבוקר גם אבא שלי הכין לי לולב קצר במיוחד.
אתה כמוני, ההורים דואגים להכל, גם אחרי 40 שנה.
אבא שלי הוא רב המושב, הוא דואג לכל המושב, אני גם...
חלק מזה. תגיד לסיום, שתזכה בעזרת השם לעוד שנים רבות וארוכות מתוך בריאות.
אמן. אני מקווה שלום. אמן, אני מקווה שלום מתקיר אותך לסיום, איזה גימטריה לחימום היחסים עם סעודיה, או שזה לא הכנת משהו?
אבל אני חושב שתשפד ראשי תיבות תהה שנה פצת דרך.
יפה.
יותר טוב מכל גימטרי.
יפה.
בכל התחום.
השר.
שלמה קרעי, שר התקשורת, תודה רבה לך ובהצלחה.
חג שמח, חג שמח.
בוקר טוב, חג שמח.
תודה רבה. הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו עוברים לעיר הכי לוהטת, אנחנו בעידן הבחירות המוניציפליות ינקלם, ואנחנו לא ב...
לגמרי, לגמרי.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לממלא מקום ראש העיר, והמועמד לראשות העיר אלעד, הרב יהודה בוטבול, שלום.
שלום, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב. נראה לי שהעיר אלעד לא ידעה כזאת מערכת בחירות צוערת מאז שהיא קמה.
נראה לי זה עוד מוגזם, כי עשי עוד לפנינו.
אז אם ככה, זה לא רק שאני מגזים, אני בטוח שזה
שבור סים.
כן, לגמרי.
אבל אני חייב לומר לך לפני, אני לא בא לפרגן יהודה בוטבול, אבל כמו
שבדים,
שנייה, אני אגיד לך למה, כי יש לי דוקטורט לענייני אלעד, ואני חושב שנקודת הפתיחה הפעם היא שונה לחלוטין ממה שהיה בעבר מכל מיני סיבות. זה לא דומה למערכת הבחירות שהייתה עם צוריאל קריספל, ולא מערכת הבחירות שהייתה עם יצחק פינדרוס. והפעם אני חושב התמונה היא קצת שונה, גם, יש הבדל גם בין ראש עיר שבא אחרי 10 שנים לבין מישהו שבא חדש, ולכן אני חושב שיהודה בוטבול באמת הולך לשבור שיאים.
הוא הולך להיות ראש עיר.
לא יודע, לא, אני לא יכול
פה. אתה מפחד להאמר.
אני חושב שהוא בנקודה הרבה יותר טובה.
אז בוא נפנה אליך, אתה חושב שאתה הולך להיות ראש העיר?
בעזרת השם אני אהיה ראש העיר הבא.
על מה אתה מתבסס? זה כבר ניסיתם כמה פעמים ולא הצלחתם. ואתה רואה שהתימנים, אפילו אם אני רואה את ברק צברי שלקח איתו את התימנים של אלעד, למרות שזה נשמע שאנחנו מדברים מגזרית, אבל זה המציאות. אז בוא, זה נוגס לכם
ב-50. אז אני אגיד לך, רק אתמול קיבלתי מכתב, בכתב ידו של הרב שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה, ובכתב ידו של הרב יפת טיירי, ובכתב ידו של הרב פנחס קורח, ששלושתם, שאין ספק שהם שלושת הרבנים הגדולים של יהדות תימן, מביעים תמיכה בלתי מסויגת בתנועת ש"ס ובי לרשות העיר באלעד, ופונים לציבור של לפעול, להצביע ולפעול למען הבחירה שלי לרשות העיר. אז אם כבר התחלת בסיפור של הקהילות התימניות בעיר, ברוך השם, המצב שלנו בסדר גמור. מעבר לזה שנכון, אומנם ברק צברי סגר עם ראש העיר, אבל שוב אני חוזר ומסביר ומדגיש את זה. בבחירות האחרונות שהיו לכנסת, כשש"ס קיבלה כמעט 50% מהקולות, ודגל ואגודת ישראל ביחד קיבלו כמעט 35% מהקולות בעיר, בתוך ה-35% האלה היו גם את הקולות של ברק צברי, כי הרי למי שזוכר, כבר אז ברק צברי סגר עם דגל התורה וחתם.
לא, אבל זה הפיות לכנסת, אתה לא
יכול. גפני,
ברשותך, זה
פחות. אני לא אומר רק את ההשוואה הזאת, אני אומר, הקולות של ברק צברי, ספציפית במקרה של המפלגה הזו, של האיש הזה, ברק צברי, הם כבר היו בתוך דגל. ובכל זאת היינו בכזה פער. אבל באופן עקרוני, הנה אני אומר לך, וזה עוד אחרי הכנס הגדול שעשינו במוצאי שבת, כנס של סליחות שהיו שם מאות מתושבי העיר של הקהילות התימניות, עם גלריה של עשרות רבנים שישבו שם של כל הקהילות התימניות בעיר.
אנחנו רואים באמת שכל מיני מפלגות שונות, אם זה יצחק חלה ומפלגת מתאחדים, מאוחדים, נכון? שיש לי תאי וחסיד שם ברשימה, תומכים בך ואתה מייצר מומנטום. השאלה אם יהיה קהילות נוספות, כי יש כל מיני עוד קהילות באלעד, והדתי לאומי שכחתי לציין שתומכים בך.
שמעתי שהם תומכים בך, דתי לאומי, זה פעם ראשונה, לא? תמיד הם היו עם פרוש.
זה סוג של החזרת התורה ליושנה. אני לא שאני הייתי באותם תקופות בקשור למערכת הפוליטית.
מצל יצחק עידן, אני חושב שתמכו.
כן, אני חושב שבקדנציות הראשונות של העיר הם כן היו עם ש"ס. בכל אופן, ברור שזו תמיכה של קהילה מאוד מאוד גדולה וחשובה, שהייתה בצד של ישראל פרוש, והיא עברה אלינו.
כן. אז יהיו קהילות נוספות, אתה חושב ש...
אז אני אגיד לך, אני כבר היום, אני אתחיל לך אפילו דווקא בקהילות הליטאיות, שכולנו יודעים את השבר הגדול שהיה כשדגל התורה חתמה עם ראש העיר נגד ההסכם שהיה לה איתנו, ולכאורה זה מי שעומד מבחוץ, זה נראה לו שאולי הליטאים הולכים עם ראש העיר, אבל אני יכול להגיד לך שכבר היום, בשבועות האלה, אני יושב עם רבנים של קהילות שלהם, עם גבאים של קהילות של הליטאים, שממש התמיכה שאנחנו זוכים...
הליטאים, אבל המיינסטרים הליטאי הוא בחייך, הוא עם פורוש, אז זה הנהגה.
אז אני אומר לך, אז אני אומר לך, בקהילות מרכזיות גדולות באלעד של הציבור הליטאי, גבאי הקהילות ורבני הקהילות, ואני חוזר ואומר, ורבני הקהילות נמצאים איתנו. איתנו, נמצאים איתנו לא רק בקשר.
אתה יכול לתת דוגמה?
לא, אני לא, מטבע הדברים, אני יכול להגיד לך שזה מהקהילות הגדולות ביותר ואולי הגדולה ביותר, ואם אתה גר בלעד אתה כבר יכול להביא.
אני לא גר בלעד ואני לא יודע, אבל הציבור כן רוצה לדעת, כי תכלס אתה אומר פה משהו.
חבר, מה זה, אבל מה, אני רוצה לשאול את הרב בוטבול, זה לא משנה, אתה חושב שפורוש לא מתאים? הרי כמעט ואין טענות רעות לגבי התפקוד של רשות העיר, בואו ניגע בדברים, עזוב, אני לא חושב שעכשיו עם הקהילה ככה וככה. תכלס, מה אתה מביא משהו שונה ואתה אומר לציבור עכשיו שגר בלעד, בואו תצביעו לי ולא לפתק השני, מדוע?
אז אני אגיד לכם, הדבר המרכזי שמפריע לכל תושב באלעד, ותאמינו לי, תבדקו אותי, אני בדקתי את זה גם כי אני נמצא בתוך השטח וחי את התושבים, וגם זה דבר שמשתקף בכל הסקרים. הדבר המרכזי שמפריע לתושבים באלעד, זה החוסר טיפול והזנחה, שהיה בעיקר בתחום בני הנוער, שנפלטו ממסגרות החינוך, שאף אחד לא הרים את הכפפה לטפל בזה, וזה בעיה שגדלה וגדלה וגדלה, זה מפריע לכל הצדדים, גם לנערים הנשמות העיקרות האלה, זה ודאי כואב להם שאין מי שסופר אותם, ואין מי שמטפל בהם, ואין מי שמכוון אותם לאיזה דרך יציבה, וקל וחומר לתושבים, זה מפריע ומציק, ולא צריך להרחיב על זה, זה ברור לכל אחד שגר פה באלעד. זה הדבר המרכזי, אני מדבר איתך,
חינוך.
זה דבר שכל רבני הקהילות, ותושבי העיר אחד אחד יכולים להגיד לך, לא תמצא אחד שלא ישים את האצבע על הדבר הזה. כן. מעבר לזה, גם במוסדות החינוך, אפילו בתוך המסגרות שלנו, ישנם מוסדות שלא קיבלו שום אפשרות להתפתח, שלא לדבר על קהילות שהיו צריכים לפתוח לעצמם מסגרות חינוכיות שמתאימות ומותאמות להם, שלא רק שהם לא קיבלו לזה מענה, אלא אפילו יפריעו להם בזה.
כן.
אם טוב. אתה מדבר על שכר רבני הקהילות, שזה דבר שזה ביזיון שעיר חרדית, אין בה את הנושא הזה. רבני קהילות לא יכולים לקבל איזושהי תמיכה, דברים שנמצאים בכל הארץ.
הרב, יהודה בוטבול, אני רוצה להמשיך את הרעיון בשעה הבאה. כן, אולי אם אפשר, אם תוכל להמתין
לשעה הבאה. פרסומות חדשות ואנחנו רוצים להמשיך את הרעיון.
תודה רבה לך, נעשה עצירה קטנה. עצירה קטנה, פרסומות חדשות ומיד שווים.